שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר, היום יום שלישי של השבוע החורפי המפתיע הזה, ואני איתן אבריאל, כשהפעם סמי פרץ ידבר איתנו מהטלפון. עיתון כלכליסט פרסם אתמול את תוצאות הבדיקה שלו לפרשת האזנות הסתר, שהפכה בינתיים לפרשת כלכליסט, לאחר שהדוח של ועדת מררי קבע שהמשטרה לא ביצעה האזנות או פריצה לטלפונים של רשימת האנשים שאותה פרסם העיתון. הבדיקה הפנימית הזו מעלה טענה לפי הצוות מררי לא עשה את עבודתו, ואילו העיתון ממשיך לטעון שכל מה שהוא פרסם מדויק לחלוטין. אבל הם גם מודיעים שייתכן שנפלו פגמים בתחקיר שלהם. אז האם זו בדיקה אמיתית או שמדובר במאמץ לטייח את הכישלון של כלכליסט? אנחנו נדבר עם גור מגידו, התחקירן של דה-מרקר שעוקב אחרי הסיפור. מחירי הפירות והירקות בישראל, כידוע, יקרים. מדוע? הבדיקה שפרסמה אתמול הממשלה על חלוקת הכסף בין החקלאים, הסיטונאים ורשתות השיווק מגלה שהחקלאים לוקחים 65% מהכסף, אלא שהיא לא פתרה את התעלומה כי היא לא ניתחה את העלויות והרווחים של החקלאים. אז מה עושים? דרך אחת לשפר את המידע על הנעשה בענף הזה הוא להטיל מע"מ, אפילו בשיעור זניח קטן של 1%, גם על הפירות וגם על הירקות, מהלך שבאותה הזדמנות גם יסייע למלחמה בהון השחור ובעסקאות הלא מדווחות, שמתנהלות בענף הזה. האם זה יקרה? אנחנו נדבר עם סמי פרץ. ממשלת ישראל העבירה השבוע את החוק שיאפשר הפעלה של מכוניות ללא נהג בישראל, ובקרוב צפויות מספר חברות להתחיל לבצע ניסויים בחברות מוניות ללא נהג. יש מי שחושבים שהמציאות הזו כבר מעבר לפינה, אחרים חושבים שהדרך עוד ארוכה, אבל השאלה הלא פחות חשובה היא, מה המכוניות האוטונומיות הללו יעשו לבעיית הפקקים, כאשר רכבים הסתובבו בכבישים ללא נהג. האם העומסים יפחתו או דווקא יתגברו? אנחנו נתייעץ על כך עם כתב הרכב שלנו, דניאל שמיל. אנחנו מתחילים. שלום לגור מגידו.
נהלן.
אני רוצה לחזור איתך לנושא של פרשת או פרשיית כלכליסט, או בשמה אחר פרשת האזנות שאולי לא היו. ואני רוצה לחזור לזה מכיוון שאתמול כלכלית פרסם שני עמודים רחבים עם עוד איזושהי סוג של תזה, טענה, לפי התחקיר שלו ראוי ומדויק ונכון, ואנשיו הופיעו בתחנות הרדיו, בכל הערוצים כמעט, ובאו ואמרו שכל מילה בתחקיר מדויקת. הם באים ואומרים, תראו, לנו יש את המקורות שלנו, אנחנו לא רוצים לחשוף אותם, אבל יש את המידעים. הם רצו וביקשו למסור את המידעים הזאת לוועדת מררי שחקרה ומצאה שכל הדברים הללו לא נכונים, וועדת מררי לא קיבלו את הנתונים האלה, לא התייחסו אליהם, ועם כל זה הם באים ואומרים, אמת דיברנו מההתחלה ועד הסוף, וצריך ועדה אחרת, כי ועדת מררי לא עשתה את העבודה שלה כראוי. מה אפשר להגיד נגד טענה כזאת? זאת אומרת, באותו רגע שאתה מניח שכל ועדה לא עושה את העבודה שלהם כראוי, ואתה רומז שאולי יש גם אפשרות למחוק את הדברים, אז לעולם הטענה שלך אי אפשר לפסול אותה.
קודם כל צריך להגיד שבתוך הרבה הרבה מלל, חלקו מנומס וחלקו קצת משתלח כלפי מבקרי התחקיר וכלפי ועדת מררי, הייתה גם הודעה בכך שציטוט, ייתכן שנפלו פגמים ברשימה, והרשימה היא כמובן רשימת כ-20 השמות שפרסם כלכליסט, שהיא הליבה של התחקיר, וייתכן שנפלו... נפלו טעויות, זה understatement, משום שאם נפלו טעויות, אז לפי הבדיקה של ועדת מררי, שהיא בדיקה פורנזית על פי הלוגים במערכת, אז הטעות היא ב-100%. אז זה, יש פה הרבה הרבה מסך עשן שכלכליסט מנסה לייצר, יש לו גם טענות לגופם של דברים לגבי ועדת מררי, אולי שווה לדבר על זה. אז אולי הטענה העיקרית היא שתומר גנון היה נכון לשתף פעולה עם ועדת מררי, אבל הוועדה היא לא הסכימה לשתף איתו פעולה לפני פרסום דוח הביניים. עכשיו, תומר גנון אפילו העלה מכתב ששלחה לו הוועדה, באמת לקח לה זמן, אולי ראוי לביקורת אפילו להשיב לו, הוא פנה למררי לדברי העיתון בוואטסאפ, וכעבור 11 ימים הוא קיבל מכתב רשמי שהוא מוזמן לתאם את הופעתו בפני חברי הוועדה, בין לבין נכתב בידיעה שהוא חשב להעביר איזשהו מידע, אבל זה לא הסתייע בגלל ויכוח על מיקום הפגישה, שזה, אני לא יודע, זה באמת דבר הזוי, אני לא יודע מה, בכלל למה שצריך להיות ויכוח, כלומר, אם פוגשים את נציגי המדינה, ועושים את זה בצורה רשמית, וכמובן שאין פה שום בעיה של חיסיון, שכן, אם הייתה בעיה של חיסיון, הם לא היו כותבים את זה בעיתון, אז זה היה בא לפגוש אותם במשרדיהם, אני מניח. אבל בכל אופן, יכול להיות שוועדת מררי הייתה יכולה לחכות עם, עם מסקנות הביניים שלה, שהן לא מסקנות סופיות, עד אחרי פגישה עם תומר גנון. מצד שני, גם הייתה יכולה להחליט שאת דוח הביניים יעשו על בסיס הבדיקה הפורנזית של הלוגים, כפי שהם עשו, ולפרסם, וכך הם אכן עשו. עכשיו, טענה אחרת שכלכליסט מעלה שמה, זה שתומר גנון ביקש מהוועדה לבדוק גם מערכות שאינן NSO. יש שם שתי שמות של מערכות אחרות.
כן, אנחנו מכירים את פגסוס, אנחנו מכירים את סייפן, שזה פגסוס משונמה.
כן, דייזי ועוד שם שאני לא זוכר אותו
עכשיו. ואז יש עוד מערכות של חברות אחרות.
כן, אז כלכליסט פנתה בשם המקורות והציע לבדוק מערכות אחרות. אלא מה, שזה לא מתיישב עם טענת אמת דיברתי, משום שכלכליסט כתבו במפורש שהפריטה נעשתה באמצעות פגסוס, שהוא כלי מאוד מסוים, שבכלל את פגסוס המלא כידוע אין למשטרה, יש לה פגסוס משונמח, וגם הדרישה הזאת היא אולי דרישה הגיונית כשרוצים לנקות את השולחן, אבל הטענה שכדי שוועדת מררי לא סתרה את התחקיר, משום שהיא לא בדקה מערכות שלא נכתב בתחקיר, שהשתמשו בהם בצורה שבה השתמשו בהם, ונזכיר, הטענה העיקרית בתחקיר היא שהשתמשו בלי צווים, לא עם צווים שהם לפי החוק הלא מתאים, אלא בלי צווים בכלל, במערכת פגסוס של NSO, כדי לרוקן טלפונים של אנשים, יכולת שאין בידי המשטרה, ולעשות שם פישינג בפנים, והדבר הזה, הוועדה כן סתרה את זה, יכול להיות, אפשר לטעון, שאם הוועדה עד לדוח הסופי לא תבצע בדיקה בכל המערכות, אז היא לא עשתה בדיקה יסודית, אבל נכון לעכשיו היא באמת לא עשתה את זה, ואכן הדוח הוא דוח ביניים, וזה מה שנאמר, וברור שזה לא, לא נעשו כל הבדיקות שיעשו לקראת הדוח הסופי. נקודה שלישית זה נקודה בעצם של רשימת שמות וחומרים שעליהם מצביעים בכלכליסט, הם הציעו לדבר אישית עם רשימת אנשים ולפנות לחפש קלסרים מסוימים שבהם יש חומרים מסוימים, שלחו מיקומים בתוך יחידת הסיגינט, ולדבריהם הוועדה התעלמה מזה. צריך להגיד שמשרד המשפטים לאחר הפרסום שלא כלל מסיבה כלשהי תגובה של משרד המשפטים, משרד המשפטים הוציא תגובה לתקשורת כולה ביוזמתו, וטען, וכתב שזה פשוט לא התעלמו, שזה לא נכון, כמו שמתייחסים למידע שהעביר תומר גנון ויבדקו אותו, ואני מניח שזה כן נכלול פגישות עם רשימת האנשים עלו, אבל שוב הדברים לא נעשו לקראת דוח הביניים. בעצם כשאתה מסתכל על המהלך כולו של כלכליסט, מה שאתה מבין הוא שלא נעים להגיד, אבל הבינו שבעיתון המגננה הכי טובה היא ההתקפה, ובמקום להציג ראיות לתחקיר המאוד מרחיק לכת שהם פרסמו לפני יותר מחודש, ולא הציגו לו בדל של ראייה, והוא נסתר על ידי מסקנות הביניים של ועדת מררי, הם החליטו לתקוף את הוועדה, ולטעון שאנשי הוועדה, במיוחד מררי, שהיא אשת משרד המשפטים, הם בניגוד עניינים משום שהם מתוך המערכת, ושרק בדיקה עצמאית תוכל לגלות את האמת, אלא שאתה יודע, לעולם אפשר להעלות את הטענה הזאת, משום שכל אדם שיבדוק, את הדברים האלה הוא בהכרח יהיה איש המערכת או יוצא המערכת, או לא ימנו אדם מהרחוב לבדוק את הלוגים של משטרת ישראל, ולכן
באמת בשלב הזה אנחנו מוצאים את עצמנו מצד אחד עם ראיות לזה שמדובר פה בברווז עיתונאי, בתחקיר שהוא שגוי ביסודות שלו. אני לא זוכר בלמעלה מ-30 שנות עיתונות סיפור כל כך קיצוני של ברווז או סיפור כלכלי שהסתבר בדיעבד כלא נכון כמעט מתחילתו ועד סופו, למעט הגלוי המאוד לא מפתיע שהמשטרה משתמשת בטכנולוגיות בשביל להזין לאנשים ולעיתים גם להיכנס להם לטלפונים הסלולריים באופן כללי. אבל אז מעולמות הפייק ניוז נכנסים לאיזושהי תזה של מה שאנחנו אומרים הוא נכון, יש לנו את המקורות ואת הראיות, אנחנו לא יכולים לחשוף את המקורות, אנחנו לא יכולים לחשוף את הראיות, וכל הבדיקות שנעשות הם מטעם והם אלה ששגויות. אז אתה יודע, בשלב הזה אתה שואל את עצמך, איזה מנגנון יכול באמת להוציא את האמת הזה, האמת הזו לאור?
כלכליסט הבטיחו שהם יעשו בדיקה פנימית, מה שקראנו אתמול זה כביכול תוצאות הבדיקה הפנימית.
בדיוק.
עכשיו, כל עוד המשטרה בדקה את עצמה, והפרקליטות בדקה את המשטרה, ונציגת משרד המשפטים בדקה את המשטרה, יחד עם השב"כ, עם נציגי השב"כ והמוסד, כלכליסט טען שהמערכת אינה יכולה לבדוק את עצמה, כי יש ניגוד עניינים. למרות שזה לא אותה מערכת, ושיש פה בעצם כבר 5 רשויות שמכחישות, שזה שבק, מוסד, משרד המשפטים, רשות ניירות ערך והמשטרה, ועדיין הם הולכים נגד זה בטענה שהמערכת לא יכולה לבדוק את עצמה, ובו בזמן, כלכליסט הוא זה שהם לא קראו לאיזה, יצרו איזשהו מנגנון חיצוני שיבדוק מה קרה בתוך העיתון. עכשיו, תראה, אתמול הם חשפו לראשונה שהפרסומים שלהם מבוססים על עדויות מתוך חטיבת הסיגינט במשטרה.
כן.
צריך לדקדק בדיוק בביטוי הזה.
כנראה עובדים לשעבר או משהו כזה.
כן, צריך לדקדק בביטוי הזה. בעיניי זה לא אומר שהמקורות הם אנשי חטיבת הסיגינט, אלא שיש ביניהם, בידיהם עדויות. מה עוד יכול, איך עוד יכולה להגיע עדות? נניח שיש מישהו ששמע את העדות, מישהו שהקליט, מישהו שריחל, מישהו שהקליט, מישהו שגבה אותה במסגרת חקירה של גוף שלישי, אני לא יודע, מחש או משהו כזה.
אבל זה דבר טריוויאלי במהותו, המידע על פעולת הסיגינט חייב להיות באיזשהו דרך מתוך פעולת הסיגינט, בין אם בגוף ראשון, שני או שלישי.
כן,
נכון, נכון. זה לא מידע שהתפרסם באינסטגרם.
כן, זה ברור מאליו. מצד שני, כי הם נתנו לקורא פעם ראשונה איזשהו גילוי שהם מתבססים בעצם על מקורות. השאלה הנשאלת היא, כל התחקירים האלה לא נכתבו בצורת לדברי מקורות או בצורת מסמכים שבידינו, ועד היום לא התגלה בעצם מהן הראיות. ועכשיו פעם ראשונה אנחנו אומרים שזה מתבסס על עדויות מתוך חטיבת הסיגינט. השאלה הנשאלת היא, איך יכול להיות שהתחקיר הזה נכתב בלשון אמת לאמיתה? זאת אומרת, יש מידע, יש הכחשה גורפת, והדברים נכתבו כאמת. הייתה פריצה, פרצו לטלפון של יאיר נתניהו, פרצו לטלפון של סטלה הנדלר ללא צו, שורה ארוכה של אנשים שמונים שם, מפגין בבלפור וכולי, הכל נכתב כעובדה מוחלטת, לא כטענה מפי מקור ביחידת הסיגינט, או מקור ששמע את זה ממקור ביחידת הסיגינט, אלא כאמת מוחלטת. ולכן אני חושב שכבר היום כשהם אומרים אמת דיברנו, זה לא יכול להיות אמת דיברנו. זאת אומרת, הם הביאו טענה והציגו אותה כעובדה, זה כבר לא אמת דיברנו. עכשיו, תראה, אני לא חושב שיש בכלכליסט נכונות אמיתית לברר את הדבר הזה. זאת אומרת, אני מסתכל על ההתנהלות של העיתון. העיתון שיקר לקוראיו פעם אחר פעם בשבועיים האחרונים בכל מיני נקודות. בין היתר הוא טען שעיקרי התחקיר הוששו על ידי צוות מררי, כששעה שאתמול לראשונה נכתב שיש סתירה חזיתית ומהותית בין מסקנות צוות מררי לבין מסקנות התחקיר. אז אני לא יודע אפילו לאיזה עיתון להעמיד, אבל פעם אחת הם כותבים דבר כזה ופעם שנייה דבר כזה. נראה באמת שהעיתון, ואני מזכיר את הידיעה הלא נכונה על הלוגים שכביכול המשטרה יכולה למחוק, שכתב עומר כביר בשיא הפרשה, שעוד לפני שהוא כתב אותה ניסה מול כלכליסט יואל אסטרון למכור אותה לארבעה או חמישה עיתונאים אחרים מחוץ לכלכליסט, כדי שמי שיפרסם אותה לא יהיה העיתון, וזה לא ייראה כאילו העיתון מנסה לטייח. מה זו הידיעה הזאת?
שזה בעצם היה ניסיון לבוא ולהסיט את האש מהדברים שלא נכונים, ולנסות לרתום את העיתונים האחרים ואת כלי התקשורת בישראל, לתזה הבסיסית של החוקיות כן או לא, של הפריצה לטלפון האחד הבודד שנעשה ועל פי צו.
אין גם אחד, איתן, אין גם אחד.
לא, אני יודע, אבל לפחות זה היה ניסיון לבוא ולהסיט את הדיון.
זה היה ניסיון להגיד, אם הלוגים ברי מחיקה, אם הלוגים ברי מחיקה, אז שום ועדה לא תוכל לעולם להגיע למסקנה, ולעולם לא נדע אם התחקיר שגוי או נכון. זה היה ניסיון לקעקע את מסקנות ועדת מררי עוד לפני שפורסמו.
זה טיוח לכל דבר ועניין.
זה ניסיון טיוח בוטה, ואני אגיד לך שאני יכול לעמוד מאחורי מה שאני אומר. יואל אסטרון ידע ימים לפני, או לא יודע אם ימים, הרבה לפני הפרסום בכלכליסט, שהידיעה הזאת היא לפחות מוכחשת. אני לא אומר לא נכונה, משום שאני לא יודע איפה האמת נמצאת, אבל לפחות מוכחשת, ולמעשה אין, גם הפרסום עצמו לא טען שהלוגים של המשטרה מחיקים, הוא רק טען שהלוגים של לקוח אחר של NSO, במקרה אחר היו ברי מחיקה. הוא ידע שהפרסום הזה שגוי, ידע שהפרסום הזה מטעה, משום שפנו אליו והבהירו לו שהוא מטעה, ואז הידיעה הזאת פורסמה ללא כל תגובה. ולכן אני אומר, תראה, המניע הראשוני של העיתון, אני לא מאלה שאומרים שזה ניסיון לפגוע במשפט של המול נוני מוזס, אבל אני חושב שהמניע הראשוני של העיתון היה לפרסם שחיתות, זאת אומרת, הם חשבו שיש להם פרשה גדולה ביד, והם פרסמו את זה במובן מסוים בתום לב, תוך עבודה עיתונאית רשלנית. הרשלנית על פניה, משום שטענות הוצגו כעובדות, שעה שיש הכחשה. ואחר כך, בשלב השני, שזה השלב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, העיתון מטטה מתחת לשטיח את כישלונותיו, באמצעות פרסום של שקרים נוספים, בוטים וברורים כן. נוספים, כמו עניין הלוגים המחיקים, וכמו המתקפה הזאת על ועדת מררי, שיש בה בטענות שלה דברים נכונים אולי, שיכול להיות שהיה אפשר לחכות עם מסקנות הביניים, למרות שהיה אפשר גם לא לחכות עם מסקנות הביניים, ולחכות לדוח הסופי עם שאר הטענות שלהם. אבל אני חושב שהמתקפה על, על, על צוות מררי היא חלק מהטיוח, במקום שהעיתון, העיתון ממלמל לגבי השאלה, האם הפרסום אומרים, ייתכן כי נפלו שגיאות ברשימה, אז זה לא, זה לא מצב שאפשר לחיות איתו, אני חושב, וזה לא נעים, זה לא מצב שאתה רוצה להיות בו גם, שאתה מדבר ככה על עיתון מתחרה, אבל צריך להגיד את זה כי זאת האמת, יש פה כישלון עיתונאי עצום, ענק, שמטוטה מתחת לשטיח ומטוייח באמצעות מסך השן של מתקפה על הצוות שבדק, לצד פרסום שקרים בעיתון, מתוך, לדעתי, ואני כאן מביע רק את דעתי, ניסיון לטייח את הכישלון.
אנחנו בעצם כמעט סוגרים את המעגל, אחרי הדברים האלה, שאני חושב שגם רבים כבר מסכימים איתם, כשאתה מסתכל על תגובות, ככל שיש להם משמעות באינטרנט ועם השיח הציבורי, אבל אם אפשר לנחש, ואפילו כמשפטן, אם אתה יכול להיכנס לנעליים של העיתון, מה מפחיד אותו? זאת אומרת, זה עניין של מוניטין, זה עניין של חשש של בכירים מפני מבוכה שתיאלץ אותם בסופו של דבר להתפטר, או משהו שיחתים את שמם לעד, או שאפילו יש פה חשש משפטי, כי יש פה תביעה מסוימת שאני לא יודע מה הסטטוס שלה של NSO, ופתוחה בפני אנשים הדרך להצטרף לתביעות משלהם. זאת אומרת, כבר שמענו את רוני אלשך כבר אומר לא פעם ולא פעמיים, כשהוא בא ומספר שכל התחקיר הוא לא נכון, והוא בעצם מפוברר.
כן, ומאיים בתביעה.
שהוא לא יאסס לתבוע, או שהוא עדיין מתלבט מה לעשות בעניין הזה.
תראה, אני אגיד לך מה. אני לא חושב שהתביעה היא איום אמיתי. זאת אומרת, להיכשל במשפט זה לא נעים, ולקבל פסק דין שקובע שטעית או שהתרשלת או משהו כזה זה לא נעים, אבל במונחי הכיסים של קבוצת ידיעות, תביעת לשון הרע כזאת, NSO תבוא על מיליון שקל.
זה לא ישבור את ידיעות.
זה יהיה מאוד מפתיע אם יקבלו את הכל, גם אם יקבלו חלק. זה לא מזיז לקבוצת ידיעות בתמונה הגדולה. זה סכום כסף נכבד, אבל זה לא מפיל אותה מהכיסא. וגם אם רוני אלשך יגיש תביעה דומה, אז יהיה לא מיליון, שני מיליון. זה לא משמעותי. אני חושב שיש פה מאבק על המוניטין, ושאנשים שפשוט הסתבכו, אגב, לדעתי, בהתחלה מכוונות טובות של לחשוף שחיתות, עם סיפור ועם התנהלות עיתונאית רשלנית, והם כרגע משתמשים במכשיר שיש בידיהם, שזה העיתון, כדי לטייח, והמחיר, את המחיר, וזו הסיבה היחידה שצריך להגיד את הדברים כך, את המחיר משלמת מדינת ישראל, בגלל שהחברה הישראלית מאבדת אמון במוסדותיה, יש פה איזו תיאוריית קונספירציה שחברו להם יחד, המוסד, השבק, הפרקליטות, משרד המשפטים, רשות ניירות ערך, המשטרה, כולם ביחד לקבור את פרשת פגסוס הגדולה, וכל התיאוריה הזאת, כל האינואנדו המרושע הזה, הוא קורה כדי לא להודות בטעות ובהתרשלות של קומץ עיתונאים שטיפסו על עץ.
כן, תודה רבה.
יאללה, ביי.
שלום לסמי פרץ.
שלום איתן.
היום מהבית לקראת הסערה הגדולה, הגשם והברד שיפלו על כל המדינה. אנחנו רוצים לדבר על, עדיין על הפירות והירקות, עסקנו בזה אתמול וניתחנו את הדוח של הממשלה, של כמה משרדי ממשלה, שגילה לנו שחלק גדול מהכסף של הפירות והירקות שאנחנו משלמים נשאר אצל חקלאים, 65%, אבל לא הצלחנו לחלץ משם את שיעורי הרווח שלהם ואיך זה בדיוק עובד. ואתה בא ואתה אומר, תשמע, יש איזשהו פטנט שאולי אפשר לעשות, שזה להטיל מע"מ, אפילו מזערי, על התחום הזה שפטור ממע"מ כידוע, ואולי דרך זה גם נגלה הרבה יותר טוב מה קורה שם בשיעורי הרווחיות של החקלאים, וגם יהיו לנו יתרונות נוספים, אז ספר מהם.
אז לא, קודם כל מדובר בשני דברים שונים. העובדה היא שבאמת הוועדה לא בדקה את שיעורי הרווחיות של החקלאים, עשתה לעצמה עבודה קלה. אני לא טוען שזה פשוט לבדוק שיעורי רווחיות של אלפי חקלאים, ולראות, אחד מגדל ארטישוק, השני מגדל תוצדה, אחד גדול, השני קטן, אבל לייצר איזשהו מדד, כדי שנבין ממנו עד כמה החקלאים מרוויחים, איפה הם מרוויחים, ואז באמת אפשר לטפל בצורה טובה יותר במוקדי הרווח הגדולים. העניין השני הוא העובדה שמדובר בענף מאוד מיוחד. יש לו, קודם כל דיברנו אתמול על זה שיש לו פטור מהסדר כובל, כלומר הם יכולים לתאם ביניהם מחירים ומכסות וגדלים ועונות וכל מה שצריך. אין ענפים שמקבלים פטור מהסדר כובל, ועוד פטור שהענף הזה מקבל שהוא לא קיים במקומות אחרים זה פטור ממע"מ. כשאנחנו הולכים לסופרמרקט וקונים פירות וירקות אנחנו לא משלמים על זה מע"מ. הדבר הזה, הפטור הזה, המקור שלו זה באיזה הסדר בעבר שהחקלאים היו מאוד חזקים, והם גם טענו שפירות וירקות זה מוצר בריא ולכן צריך לעודד את הצריכה שלו. אגב, אני יכול להעלות רשימה של עוד כמה מוצרים בריאים שצריך לעודד את הצריכה שלהם ועליהם יש מע"מ.
כן, מים.
מים למשל, כן. בכל מקרה, העובדה שאין מע"מ בתחום הזה היא עיקר פורה לפעילות של הרבה מאוד גורמים פליליים, הרבה הלבנות הון, הרבה כסף שחור שמתגלגל בענף, ואני אומר, אם כבר רוצים לעשות סדר בענף הזה, אז בואו נטפל בהיבט הזה. והם דיברו על זה, הקמעונאים, רשתות השיווק הגדולות, תכף נספר למה הם דיברו על זה. אבל כך בחשבון, היקף הצריכה של פירות וירקות טריים, סדר גודל של 25 מיליארד שקלים, הפטור ממע"מ הזה עולה לקופת המדינה בערך 4 מיליארד שקלים בשנה, וההצעה של רשתות השיווק, הם יודעות הרי שיש בעיה עכשיו לעלות מיסים, כי יוקר המחיה מאוד גבוה, אז הן אומרות, תטיל מס מע"מ של 1% בלבד על פירות וירקות, ככה שזה לא באמת יעלה את יוקר המחיה משמעותית, אבל זה יגרום לכל השחקנים בענף לדווח בצורה טובה, זה יגרום לשחקנים שעובדים באמת בכלכלה שחורה ובהלבנות הון וכו', להבין שהכל צריך להיות מדווח בצורה מסודרת, ואז אתה עושה הרבה יותר סדר בענף הזה, יכול להיות שאתה גם פולט ממנו גורמים שליליים, וכך באמת אפשר יהיה לעשות סדר בענף הזה, אם כבר רוצים לפתוח אותו גם לתחרות וגם לעשות בו סדר. למה רשתות השיווק רוצות את הדבר הזה? לכאורה, ממתי אכפת להם מי משלם מיסים ומי לא משלם מיסים? אבל העובדה היא שהן כן משלמות מיסים וכן מדווחות על כל דבר, הן עובדות בצורה חוקית לחלוטין, כן, רובן, כן?
כן, מתחרות עם הירקן הפינתי שאצלו סידור אחר.
בדיוק, בדיוק. ומאחר ויש פה הרבה שחקנים שעובדים בשחור, הם מתמודדים מולן, הם רוצות שכולם יעבדו בצורה מדווחת ומסודרת, הן חלקן חברות בורסאיות, אז הן לא יכולות להרשות לעצמן לקנות בשוק השחור, מה שנקרא, ללא דיווחים וללא מע"מ וללא רישומים, ולכן הן אומרות לממשלה, בואו תטילו מע"מ של 1%. לכאורה נשמע פשוט, אבל ההיסטוריה מלמדת שבכל פעם שמישהו ניסה לבטל את הפטור הזה מע"מ, הוא התרסק, האחרון שניסה לעשות את זה היה יובל שטייניץ, שהיה שר האוצר ב-2009, ניסה להכניס את זה לחוק ההסדרים, ומי שטרפד את זה היו שותפיו לממשלה, באותה ממשלה, ש"ס, שאמרו, אם אתה תטיל מע"מ על פירות וירקות, אנחנו פורשים מהממשלה ומהקואליציה, ואז ראש הממשלה דאז, בנימין נתניהו, אמר לו, יובל,
כן, שב בשקט, זה לא נפט, זה לא גז, זה דבר רציני. אבל יש יתרונות וחסרונות לנושא הזה של מע"מ דיפרנציאלי למוצרים שונים. זאת אומרת, תיאורטית אתה יכול לבוא ולקבוע שורה של שיעורי מע"מ שונים על מוצרים שונים. אני אלך איתך בתזה של האוכל הבריא, פירות וירקות, אז אולי המע"מ על מים ועל דברים בריאים אחרים לא צריך להיות 17-18 אחוזים כמו כולם, אלא יותר נמוך, ואולי יש מוצרי יוקרה אחרים שלא יקרה כלום אם נשלם עליהם מע"מ 20 אחוז. מדינת ישראל בחרה ללכת על מע"מ אחיד לכל המוצרים. האם בעצם סיטואציה של הטלת מע"מ, ולו של אחוז או שניים, על פירות וירקות, לא תנפץ את ה... תפיסה הזו ותגרור לחצי מכל הכיוונים לקבוע מע"מ אחר עבור כל ספק וכל יבואן?
אז זהו, תראה, יש מדינות שבאמת, כמו שאתה אומר, יש מע"מ דיפרנציאלי, ובאמצעות מע"מ דיפרנציאלי אתה מעודד או מדכא ביקוש למוצרים מסוימים, מוצרים שמנים, עתירי סוכר וכולי, המע"מ גבוה, ומוצרים בריאים המע"מ נמוך. בישראל המע"מ הוא אחיד, והרבה פעמים ישראל דווקא זוכה לשבחים על מערכת המע"מ שלה, שהיא מערכת מאוד יעילה, בסך הכל אין סיבה לשנות אותה, אבל אני אומר, יש דרכים אחרות לייקר מוצרים, נקרא להם שליליים או לא בריאים, ראינו את זה עכשיו שעשו את זה גם עם המשקאות הממותקים, גם עם הכלים החד פעמיים, אתה פשוט מטיל איזשהו מס אחר, אתה לא קורא לו מע"מ, ואתה מייקר אותם. אז אני לא חושב שזה העניין, העניין הוא שפירות וירקות זה צריך להיות ענף מדווח שלא פועלים בו גורמים שליליים, ואין דרך לעשות את זה זולת הסיפור של הטלת מע"מ. מספרים לי על השוק הסיתונאי שבו אתה לא, אם אתה תבוא עם כרטיס אשראי אתה לא תוכל לקנות שם.
תצחקו עליך, הכל מזומן שם.
בדיוק, שהכל מזומן, גם בשווקים רואים שהרבה מאוד פעילות נעשית במזומן, וברגע שאתה תטיל על זה באמת מע"מ, ואנשים יוציאו חשבוניות וכולי, אתה תראה שיש פעילות כלכלית שלמה, שהיא לא מדווחת היום, שנעשית בשחור, וזה יכול להגדיל גם את הכנסות המדינה, וגם להוציא משם גורמים שליליים, ואז, אתה יודע, ברגע שאתה מגדיל את הכנסות המדינה, אתה יכול לצורך העניין לשנות, יש לך מקור תקציבי, לשנות את שיטת הסבסוד של החקלאות, אתה יכול לסבסד בצורה ישירה, וזה יכול לעזור למדינה להגיע להסדר עם החקלאים.
אני הפעם הזו מסכים איתך לחלוטין, אני לא רואה שום יתרון אמיתי לציבור מזה שיש ענף שלם שלא מדווח, שחלקו עובד בשחור, לא סתם אנשים בוחרים לעבוד במזומן, יש שם מן הסתם העלמות מס משמעותיות, וגם על הדרך, למרות שאחד לא בדיוק קשור לשני, ברגע שהענף יהיה מוסדר ומתועד, והיום זה לא בעיה לעשות את זה עם סלולרים, לא באמת צריכים, יבואו ויגידו, מה, אני אסתובב עם ספר חשבוניות עכשיו, אני בסך הכל ירקן, אפשר לעשות אפליקציות שפותרות את הבעיות האלה בקלות, אלה רק תירוצים. אני גם חושב שגם אז אנחנו נדע הרבה יותר טוב איך השוק הזה עובד, ואיפה נמצאת השמנת, ומי מרוויח יותר ומי מרוויח פחות. ומרגע שנדע, אז יהיה אפשר גם לבוא ולחפש את החסמים, לחפש את המקומות שאין תחרות, ולנסות להתמודד איתם. מרגע שכל עוד אתה בעולם של מזומן ושל שוק לא מדווח, זה יהיה כמעט בלתי אפשרי לפצח את השוק הזה.
בהחלט, אז אני אומר, זה בסדר גמור לפתוח את השוק ליבוא, זה בסדר להביא לפה גם פירות, גם ירקות מחול, גם להביא לפה רשתות שיווק מחול וכולי, צריך לטפל כמובן גם בהיבטים של הכלכלה השחורה בענף הזה, וגם אולי לבטל את הפטור מהסדר כובל, כלומר יש פה הרבה מאוד התנהגויות שהן שוק אחר שפועל עם חוקי משחק משלו, ואם רוצים להוריד את יוקר המחיה, צריך להכניס שם חוקי משחק שהם מקובלים בכל שאר הענפים.
סמי פרס, תודה, להתראות מחר.
תודה, איתן.
שלום לדניאל שמיל.
שלום, איתן.
אתה יודע, אנחנו שומעים כמעט כל חודש, או כמה פעמים בחודש, על התוכניות של אינטל להנפיק את מובילאי בבורסה מחדש. בשווים מאוד מאוד גבוהים, אנחנו שומעים כמובן על ניסיונות בהרבה מקומות להתחיל להפעיל ניסויים ראשונים וחברות מוניות אוטונומיות, בלי נהג לחלוטין. אמנון שעשוע, המנכ״ל ובעל השליטה בזמנו במובילאי, לפני שנמכרה לאינטל, הבטיח שזה יקרה אפילו עוד השנה. הדבר הזה בניסוי ראשון בתל אביב, יחד עם מכונית סינית. אז יש ספקנים שיגידו שזה לא יקרה כל כך מהר, וגלו שמכוניות אוטונומיות לא מסתדרות עם הנהג הישראלי. יש כאלה שחושבים שדווקא זה כבר מעבר לפינה. אנחנו לא נכריע בשאלה הזאת, אני חושב, אבל יש שאלה מעניינת ואולי חשובה אפילו יותר, שזה מה הדבר הזה, במידה וזה באמת ייכנס לחיינו, כי החוק עבר אתמול או השבוע בכנסת שמאפשר להתחיל למכוניות אוטונומיות להסתובב בכבישים. מה זה יעשה לפקקים? כן. מה זה יעשה לעומסים הנוראיים? מה אנחנו יודעים? מה המחקרים מראים עד כה בתחום הזה?
תראה, בגדול אין עדיין מחקרים, כי כמות המכוניות היא מאוד קטנה, אז יש תרחישים. והתרחישים מדברים על שני סוגי דברים שיכולים לקרות. תרחיש אחד מדבר באמת על שימוש בכלי רכב אוטונומיים לתחבורה ציבורית, ותחבורה ציבורית רבת קיבולת, מוניות שירות ואוטובוסים. זה משהו שבהחלט יכול להוריד את הפקקים, בגלל שאפשר להפעיל אותם הרבה יותר ביעילות. תחשוב על זה, אנחנו אפשר להפעיל אוטובוסים כל הלילה בעלות נמוכה יותר, בוודאי אוטובוסים חשמליים, לא צריך להעסיק עובדים וסדרנים, ונראה שאם התחבורה האוטונומית יכולה לעזור לפקקים, לפחות בטווח הבינוני, זה המצב, אבל אם תחבורה אוטונומית תהיה תחבורה פרטית, זה סיפור אחר לגמרי, כי אנחנו נגיע למצב שבו כלי רכב נוסעים ריקים. תחשוב על הורים ששולחים מונית אוטונומית, מכונית אוטונומית פרטית, לאסוף את הילדים שלהם מהגן או מבית הספר.
למה זה מגביר את כמות הנסועה? זאת אומרת, באלטרנטיבה הנוכחית, אחד ההורים יושב באוטו. באלטרנטיבה החדשה, המהפכנית, האוטו ייסע בלי אחד ההורים, והם יישבו בבית.
נכון, ברגע שיש אפשרות שהמכונית ייסע לבד, אז מאוד הגיוני שישתמשו בה כדי ליצור הכנסות נוספות, למשל כמונית, או אפילו פשוט ייסעו יותר. בזמן שאני נוסע, בזמן שאני כבר מגיע למקום, המכונית נוסעת לבד לחפש חנייה, לכן לפי הרבה הערכות, מה שיקרה הוא שפשוט מקדם המילוי, כלומר מספר האנשים הממוצע במכונית ירד. אם היום בישראל אנחנו מדברים על מקדם מילוי של 1.2, כלומר רוב המכוניות נוסע שם עדיין לבד, חוץ מבאמת מכוניות מעטות, אז אולי נרד למקדם מילוי של פחות מאחת, כלומר, תחשוב על מצב שבו רוב המכוניות על הכביש הן ריקות, הן נוסעות והן ריקות. זה אומר שהפקקים עלולים רק ללכת ולהתארך.
נתקלתי בכמה וכמה מחקרים, אף אחד מהם לא בישראל, כולם מחקרים בחול, והמסקנות בהם לא תמיד באותו כיוון. יש מחקר אחד שבמובילאי מאוד אוהבים לצטט אותו, כי הם הולכים למכור ולשווק את המוצר הזה, שבחן איזושהי סימולציה בסן פרנסיסקו, והראה שאם המכוניות, כל המכוניות יהיו אוטונומיות, אז תהיה דווקא הפחתה בה.
לא, אבל שים לב למילת המפתח כאן, זה כשכל המכוניות יהיו אוטונומיות.
נכון.
זה מאוד 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 רחוק.
וזה אתה לא יודע מה יקרה. וראיתי מחקרים אחרים שעשו סימולציות גם כן, והגיעו למסקנה הפוכה, כנראה שאף אחד באמת לא יודע איך זה יעבוד. תחשוב לצורך העניין, כשזה יהיה צולע בהתחלה, הנהג הישראלי מול המכונית האוטונומית הסינית, אולי גם יהיו לא מעט תקלות, ותאר לעצמך שיש איזו תאונה קטנה, לא משהו גדול, סתם שריטה. עם מי אתה יוצא להתווכח עכשיו ולריב? מה גם שיש למכוניות האלה איזשהו, נקרא לזה, מקדם ביטחון יותר גבוה מאשר משהו של בן אדם, היא חייבת. אז כשאוטו כזה מגיע לצומת, אם הצומת לא פנויה איקס מטרים ואיקס דקות נסיעה של המכוניות משמאל וימין, הוא לא ייסע. אני יכול מאוד בקלות לדמיין את צפירות המיותרות והלא מועילות של האוטו של מאחורה וסע כבר, אבל הוא לא ידע.
זה אחד הדברים שבאמת יבדקו, אלה מכוניות מנומסות מדי במרכאות, אלה מכוניות שלהידחף כדי לעבור לנתיב אחר, הם לא יעשו את זה, וגם אף אחד לא ייתן להן ברגע שהוא יראה שזה מכונית אוטונומית, וברור שהיא תעצור, ואין את המשחק צ'יקן הזה של מה יקרה קודם. אז זה יהיה מעניין, אבל צריך להגיד שהחוק הזה, יש כאלה שככה יצאו נגדו ואמרו למה אנחנו כל כך ממהרים לחוקק חוק כזה, אבל דווקא בעיניי זה טוב, כמדינה עם ענף אוטוטק שהולך ומתפתח, העובדה שתהיה כאן הזדמנות ליצור ניסויים כאלה, זה יכול להיות הזדמנות טובה, וטוב שאנחנו מסבירים משהו לפני שהוא קורה, ולא, כמו בהמון תחומים אחרים, נזכרים רק אחרי שכבר הדרכים והכבישים מוצפות בכלים כאלה, למשל באופניים חשמליים.
לא, על זה אין ספק, יש פה איזושהי, יש פה ניסיון להקים מרכז עולמי בטכנולוגיות של מכוניות אוטונומיות, ונקרא לזה מחשוב של רכבים מכל הסוגים. זה לא יקרה אם לא יהיה ניתן להתחיל להפעיל את המכוניות ולעשות ניסויים מתקדמים, כפי שניתן כבר לעשות בסין, בארצות הברית בחלק מהערים, בגרמניה. אין שום היגיון שהחוק הזה לא יעבור. אבל בכל הדברים האלה אנחנו יודעים שטכנולוגיה לפעמים נראית מאוד מלהיבה על הנייר, והיא גם נראית כמו קסם בפעמים הראשונות שפוגשים אותה, אבל אחר כך היא לא תמיד באמת משפרת את החיים שלנו, וכמו שאתה כותב הבוקר, יכול להיות שהדגש שלנו צריך להיות, אפילו די בטוח, שהדגש שלנו צריך להיות סביב התחבורה הציבורית מכל הסוגים, ופחות לאפשר מכוניות ענקיות שנוסעות לא רק עם בן אדם אחד, אלא מעכשיו גם עם, או מי בקרוב, רק עם אפס אנשים בפנים.
אני אפילו רוצה לומר משהו יותר מזה, כמעט כל פעם שמתפרסם על פרויקט ציבורי גדול ויקר, בוודאי המטרו שיעלה עשרות מיליארדי שקלים, באים ואומרים כאילו רגע, מה, למה השקעה כזאת ענקית? למה לחפור מנהרות? ואחד הסיסמאות שאוהבים מי שמתנגד לזה, טכנולוגיה מהמאה ה-19. הם צודקים, מטרו זה לא דבר חדש, אבל זה יעיל וזה משפר את החיים בכל עיר בעולם שבה זה עובד, בזמן שלחכות לכל מיני המצאות כאלה, שעדיין לא הוכחו וממש לא ברור מה הן עושות, זה פשוט יגרום לנו לבזבז עוד שנים ולחכות עוד זמן עד לפתרונות עד הפתרונות שאנחנו באמת צריכים.
יכול להיות שהפתרון האמיתי שלנו זה באמת לקחת כמה ערים גדולות ולהכריז שהן ערים ללא מכוניות, מגמה שמתחילה להתחזק מאוד בחלק מהערים בעולם. זהו, שבעיר תהיה תחבורה ציבורית, תהיה תחבורה ציבורית בכל הרחובות, אוטובוסים, מתחת, רכבת קלה, רכבת תת-קרקעית, ומכוניות או שלא יהיו, או שיהיו רק בשביל נסיעות באמת במקומות שבהם אין תחבורה ציבורית מחוץ לעיר. דניאל שמיל, נמשיך לדבר על זה. תודה רבה.
תמך, תודה איתן. ביי. יתרון.
עד כאן פודקאסט האינטרסנטים להיום, תודה שהקשבתם לנו, אנחנו נהיה עם מהדורה חדשה כמובן גם מחר. להתראות.